שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? שבוע טוב. אנחנו באמצע הדרמות הגדולות של המרד, מרד אבשלום, ונראה לאן נגיע היום, מה שנקרא. טוב, מה ראינו בפעם הקודמת? ראינו שדוד בעצם בורח, נכון? אנחנו בפרק תתוו. תתזיין, כן, בקיצור, דוד, אנחנו רואים שדוד, למרות שהוא בורח, וכמו שראינו, עיקר הפסוק המרכזי בפרק הזה זה, ויאמר המלך לצדוק, השבת ארון האלוהים העיר, אם ימצא חן בעיני אדוני, והשיבני והראני אותו בעת נבאו, ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו, זה בעצם הפרק, הפסוק שממנו מתחילה העלייה של דוד בחזרה, כי בעצם דוד מתפטר מהמלוכה, או מודח מהמלוכה, הוא כבר לא מלך. ולכן אם הוא יחזור, זה כאילו בחירה מחודשת. תוצאה של כל האירוע הגדול של אימוריה וההשלכות שלו, וכל ההידרדרות, גרמו לכך שדוד בעצם הוא לא מלך. לא, הוא יחיד. ואם הוא יחזור, זה בעצם בחירה מחודשת של הקדוש ברוך הוא במלכותו כבעל תשובה. אחרי שהוא תיקן. אז מה הוא כן עושה? הוא מכין את האופציות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני לא יהיה מלך, אני לא יהיה מלך, בסדר, זה אפשר. אבל אם כן, אני אכין את האופציות. מה עם הכנת האופציות? הוא שולח את חושי הערכי, להיות סוג של איזה מרגל, סוכן, אצל אבשלום. זהו, הגענו לפרק תזיין. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבו של תקרתו, בצמת חמורים חבושים עליהם 200 לחם ומאה צימוקים ומאה קיץ ונבל יין. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ויהיה בן אדונך. ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. עכשיו אנחנו יודעים בסוף שזה הייתה הונאה, וציווה ניצל פה את הרגע. אנחנו נתייחס להונאה הזאת בעיקר כשנפגוש את התגובה של דוד, שהוא פורש את מפיבושת ואת התגובה החריפה שלו, ננסה להבין מה קרה שם. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת, ויאמר ציווה, השתחוויתי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא, יצא ומקלל. ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. עכשיו, הסיטואציה הזאת שבה שמעי בן גרה משבט בנימין, א' מתעלם מכל מה שדוד עשה לטובת שבט בנימין. ראינו כמה דוד טרח ועמל והתאמץ מאוד כדי להתחבר לשבט בנימין, וכמה הוא הגן על שאול וכו' וכו'. לא, אז א' הוא מתעלם מזה. דבר שני, בכל אופן, מלך. עד לפני רגע הוא היה מלך. ועכשיו אתה מרשה עצמך להתייחס אליו כאחרון ה... כלומר, זה ברור שדוד לא רק עזב את המלוכה, אלא גם באמת הוא כבר לא נתפס ככזה. עד כדי כך שאנשים היו מוכנים כאילו לבוז לו וללעוג לו. מקלל, מסתכל באבנים את דוד, את כל עבדי המלך, דוד וכל העם, וכל הגירים ומסמנו, וכל אמר שמי בקללו, צא, צא, איש הדמים ואיש הבליעל. הוא מאשים אותו, מה זה איש הדמים? בזה ששאול מת. דוד עשה כל מה שאפשר ששאול לא ימות. הוא ניסה להגן עליו. הוא מאשים אותו בדבר הזה. השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך והנחה ברעתך כי איש דמים עתה. כלומר ממש מאשימים את דוד בכל מה שהוא לא. ואומר אבישי בן צוריה למלך. מבחינת אבישי דוד הוא עדיין המלך. אמר יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך, ברנה ואסירה את ראשו. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה כי יקלל? וכי אדוני, יקלל, כי אדוני אמר לו, כלל לדוד, ומי אמר מדוע עשית כן? כן, אמר דוד המלך, אני, זה מגיע לי. למה זה מגיע לו? מידה כנגד מידה. מה מידה כנגד מידה? דוד גרם לבושה, לשם השם, בגלל מה שמספרים, לא בגלל מה שהוא עשה, זוכרים? העונש הוא שהוא צריך להיות מבויש מידה כנגד מידה. ואמר דוד אל אבישי ולכל עבדיו, הנה בני, אשר יצא ממעי, מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ביקדל, כי אמר לו אדוני. אולי יראה אדוני בעיני, יש כאן קריא בכתיב, הקריא הוא בעיני, הכתיב הוא בעווני. כלומר, אני מבין שיש כאן עוון, אבל אולי הקדוש ברוך הוא יראה את העוון מנקודת הזווית שלי, ששם לא עשיתי עוון, עשיתי מה שאני יכול. מין קריא וכתיב כזה, מספרים סיפור חשוב מאוד. והשיב אדוני לי טובה תחת כלילתו היום הזה, וזה לא היה איזה אפיזוד אחת פעמית ששימי מקדל לדוד, אלא הוא ממש לאורך זמן, והלך דוד לאנשיו בדרך, ושימי הולך בצלע ההר לאומתו, הלוך ויקלל ויסקל באבנים לאומתו, ואיפר באפר. חזל אומרים שהוא, דוד אומר שבמלאכים, הוא כלל נקרא נמרצת, ראשי תיבות, נידה, ממזר, רוצח, צורר, תועבה. אך הוא כלל אותו. ועבר מלך בכל העם אשר איתו היפים וינפה שם, ואבשלום וכל העם איש ישראל באו ירושלים ואחיתופל איתו. ואי כאשר בא חושי ערכי, רעי דוד אל אבשלום, ואומר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך. ואומר אבשלום וחושי, זה חסדך את רעיך? למה אתה הלכת את רעיך? כלומר, למה אתה לא עם אבא שלי, עם דוד? ויאמר חושי אל אבשלום, לא. כי אשר בחר אדוני והעם הזה וכל איש ישראל, ויש פה עוד פעם קריא וכתיב, אנחנו קוראים לא עם ו', אבל כתוב לא עם א', עם א'. כלומר, הוא אומר לאבשלום, אני איתך, אבל בפועל עם מי הוא? הוא לא איתו אלא עם דוד, ואיתו יושב. והשנית, למי אני אעבוד עלו לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן יהיה לפניך. רבותיי, הפסוקים האלו הם פסוקים חשובים ביותר, וצריך רגע טיפה להתעכב עליהם כדי להבין את כל הסיפור קדימה, בסדר? כשמגיע חושי, אבשלום שואל אותו, למה לא הלכת עם דוד? למה אתה בוגד ברע שלך? למה זמנים את אבשלום? למה אבשלום לא שמח? למה הוא לא שמח לקראת... אפשרות אחת אומר אביעד, שהוא פוחד שהוא יהיה יבגוד גם בו. אפשרות שנייה היא, שפה מתחיל הניצן הראשון של הסיפור שאבשלום רוצה לספר לעצמו. זה עדיין גולמי, זה עדיין... זה כאילו כמו אותה תמודה כזה יוצא לו. מה הסיפור שאבשלום היה רוצה לספר לעצמו? תראו, זה לא כזה כבוד גדול לבן למרוד באביו. זה לא כבוד לאבא, זה גם לא כבוד לבן. נכון? מצד שני, אבשלום יכול להגיד, אני לא כך מורד. מדובר כאן בשנה, נכון? ראינו שמדובר כאן בשנה 40 לדוד המלך, נכון? איפה ראינו את זה? ואי מקץ 40 שנה, בפרק ט' ופסוק ז'. אז דוד הוא כבר, הוא כבר בסוף המלכות שלו, הוא כבר, ראינו שהוא קצת פחות תפקד. אבשלום אומר, מה הבא? קצת. העצתי את המעבר שבכל מקרה היה קורה. אבל אבשלום היה רוצה, או לפחות הוא משתעשע ברעיון, לראות את עצמו כהמשך של דוד, ולא כמורד בו. ולכן, הוא כאילו, הוא אומר את זה כמו איזה מין תת מודע כזה לחושי, למה אתה בוגד בה? למה אתה בוגד בזה? הרי אני לא בוגד בה, ואתה כן, אני לא, כן? ואז כשחושי עונה לו את התשובה, התשובה הזאת היא, כאילו, חושי כמו בודק, איך היא תתקבל? מה הוא אומר לו? אומר לו, א', מה, כאילו, אתה המלך הנבחר, מה אתה רוצה? או, מצוין. וחוץ מזה אומר, אני מבין מה הבעיה. אתה הבן של אבא שלך, כאילו, נראה לי מצוין, שכאילו, אתה תמשיך את אבא שלך. כמו שעבדתי לפני אבא שלך, אני עובד, למה אתה אומר בגידה? מעולה. פה נשתל הזרע, כן, פה נשתל הזרע, שאחרי זה נעשה בו שימוש בהמשך. חושי יעשה, דוד יעשה. כלומר, התפיסה שאבשלום נמשך אליה בעצמו, היא לראות את עצמו לא כמורד בדוד אביו, אלא כמי שממשיך אותו עם קצת לחץ לקדם את התהליכים מהר. בסדר? זאת אפשרות אחת. אלטרנטיבה אחת. כנגד האלטרנטיבה הזאת, יש את אחיתופל. ואחיתופל מבין היטב שכל ניסיון של אבשלום לטעון שהוא ממשיך של דוד, נידון לכישלון, כי דוד גדול עליו ב-200 מספרים. הוא חייב מה? כמו הפוליטיקה היום, כן, לבדל את עצמו, להגיד, אני נגד דוד, אני נגד אבא שלי. אבא שלי חטא, אבא שלי זה, אני עכשיו התיקון. ולכן, ויאמר אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם יצא מה נעשה. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, דבר ראשון, בוא אל פלגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל, כי נבשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. דבר ראשון, תאסוף את הבייס. תבהיר לכולם שאתה לא המשך של אבא שלך, אלא מה אתה? מורד מאבא שלך. עכשיו זוכרים שבוע שעבר דיברנו מאיפה הוא ידע את הסוד הזה, אחיתופל. מי גילה לו את הסוד? שנתן אמר לדוד, וראינו שהוא בעצם דוד גילה לו. ואז אחיתופל הולך ומשתמש בסוד הזה, כנגד דוד, וזה פרק תהילים נונהי, שלמדנו נכון, אשר אתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד, לבית אלוהים נהלך ברגש וכו' וכו'. לא, אחיתופל הולך על זה. ואנחנו הולכים להדיח את דוד, זהו. דבר ראשון, תבוא על הפילגשים. וקשה מאוד להתווכח עם אחיתופל. כי העצה שלו, נכון? בהמשך זה יהיה כתוב, כן, פה. בשמע כל ישראל, כי נבאשת את אביך וחזקו ידי כל אשר איתך, ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פילגשי אביו לעיני כל ישראל. אקט של כאילו מרד ומלוכה. כן, ועצת אחיתופל, נכון. אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל, יש פה גם כן קריא וכתיב, אנחנו קוראים איש, אבל מחוק. כאילו, אם היית איש, לא היית שואל את זה, כי אתה לא יועץ לכל המרבה במחיר. אתה אמור להיות איזושהי נאמנות לדוד. כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל העצת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. אז לכאורה, עכשיו יש בלב של אבשלום, יש כרגע שתי תנועות. חושי אמר לו, תשמע, אני רואה את הממשיך של אבא שלך, הכל טוב. אחיתופל אמר לו, בשום פנים ואופן לא, אתה חייב למרוד באבא שלך. וכרגע מה עשה אבשלום? הפעולה הראשונה שלו, כמו, מי יכול לעמוד נגד אחיתופל? אחיתופל תמיד צודק. ויומר, העצה הבאה, ויומר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנה 12,000 איש, כוח יחסית, לא קטן, אבל גם לא מאוד גדול, ואקומה וארדפה אחרי דוד לילה. ואבוא עליו הוא יגע ורפה ידיים, ואחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והיקטי את המלך לבדו. והשיבה כל העם אליך, כשובה כל האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה שלום, וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. אחיתופל מציע לאבשלום, סיכול ממוקד, תן לי 12,000 איש, דוד עייף ויגיע, אני הולך לרדוף, אף אחד לא ייפגע, אני יודע להגיע אל דוד, להרוג אותו ולהחזיר אליך את כל העם, כלומר, גם את הלוחמים, וגם את כל מי שברח עם דוד. זהו, תתאים לכל כל ישראל, סיכול ממוקד. אחיתופל מניעה אותו, איזה שנאה, איזה עוינות לדוד, כנראה הקשורה לסיפור עם בת שבע. זו העצה. בחינה צבאית, טקטית, זו העצה הנכונה אם אתה רוצה לנצח במערכה. הכל נשען על דמות אחת, דוד. העם היה איתו. כן? העם איתו, הוא המלך. אם הוא המלך, אז הוא יורש את פילגשי אביו. מה? יכול להיות שאז זה היה מקובל, שכאילו פילגשי המלך עוברות למלך הבא. אז זה בגלל שאנחנו נוסעים להסביר, שאבשלום, לכן אבשלום רצה לצייר את זה שהוא לא מורד באבא שלו, אלא הוא המשך. והנה, הוא קיבל את זה. כן. לא, לא חושב שהוא ידע. לא. נראה בהמשך, כן. אני חושב שהוא קיווה לעורר, הוא לא יודע אם הוא חשב, הוא קיווה לעורר. דוד מאוד פוחד מאחיתופל. הוא אומר, אם אבשלום ילך עם התוכניות של אחיתופל, הלך עליי, זהו. ולכן הוא אומר, הוא שולח את חושי כדי להגיד, אולי תנסה למצוא נתיב אחר אצל אבשלום, לעודד אותו להיות המשך, ואז אני כבר אסתדר איתו. כן. תמיד שפוגשים אנשים, מנהיגים שעשו עוולות, אתה אומר, איך העם לא ראה את זה? בזמן נתון, גם לא דוד. אתה יודע, אבא על בן, הוא לא רואה. נגוע. לחיתופל, לחיתופל זה באמת שאלה טובה, אבל לחיתופל היה מאוד מאוד, מאוד מאוד מתוחכם, מאוד מאוד זה, והוא לא ראה את זה, הוא לא ראה את זה. ויאמר אבשלום, קרא נא גם לחושי הערכי, ונשמע מה בפיו, גם הוא. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, נעשה דברו עם עין, אתה דבר. עכשיו, כבר זה מוזר. מה אתה קורא לעוד מישהו? מה אתה קורא לעוד מישהו? ממתי קוראים לעוד מישהו? אחיתופל אמר, נגמר הסיפור. למה הוא קורא לעוד מישהו? כי הוא לא רוצה. כאילו, אחיתופל אומר לו, אתה חייב ללכת נגד אבא שלך. ובלב הוא לא רוצה. הרבה יותר נעים לו מה שאמר לו חושי הערכי. תשמע, אתה לא, אתה... בסדר, אז הוא מנסה למצוא מפלט. מה הדבר הזה? אבל בכל אופן, חושי הערכי צריך לשכנע את אבשלום ללכת נגד דעתו של אחיתופל, שבחיים לא קרה דבר כזה שמישהו הלך נגד דעתו של אחיתופל. איך הוא עשה את זה? יש כאן פרק מופת בפסיכולוגיה לדעתי, תראו. ביום ירושה עליו שלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. כלומר, הוא לא אומר, תשמע, אחיתופל, 99%, הפעם מותר, מותר גם לאדם כמו אחיתופל לטעות פעם אחת בחיים. והוא מסביר למה. ביום ירושה, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, גיבורים המה ומראי נפש המה, כדוב שקול בשדה. באביך יש מלחמה ולא ילין את העם. הנה אתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד המקומות והיה כנפול בהם בתחילה. ושמע, שומע ואמר, הייתה מגיפה בעם אשר אחרי אבשלום. והוא גם בן חיל אשר ליבו כלב האריה, הימס הימס. כי יודע כל ישראל כי גיבור אביך ובנך אל אשר איתו. כי יעצתי, האסוף יאסף עליך כל ישראל מדן ועד באר שבע. ככל אשר עליהם לרוב ופניך הולכים בקרב. ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם. ואנחנו עליו כאשר יפול הטל על האדמה ולא נותר בו וכל האנשים אשר איתו גם אחד. ואם אליר יאסף ואישיו ואיסיו כל ישראל אל העיר ההיא, חבלים, וסחבנו אותו עד הנחל עד אשר לא נמצא שם גם צרור. ויאמר רב שלום וכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת אחיתופל, ואדוני ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה, הטובה הכוונה טובה לרעה, אבל היעילה, הייתי מנסח אותה, לבעבור אבי אדוני אליו שלום את הרעה. טוב, אבל בכל אופן צריך להבין איך חושי מצליח לשכנע את אב שלום. אז תשימו לב. מה עושה חושי? מה? לא, העצה המעשית, בוא נרוויח, גם להרוויח זמן, וגם ברור לו שאם כל העם יבוא עם אב שלום, אז זה ייראה אחרת. כלומר, אחיתופל הציע כוח קטן, משימתי, מובחר, 12 מפחלים שהם שלו, הם ממושמעים. אם זה כל העם, דוד יוכל לעשות עם זה מה שאנחנו נראה בהמשך, לא יודע אם היום, אולי שבוע הבא, נראה מה דוד תכנן לעשות שבאמת היה כל העם. אבל איך הוא שכנע את אבשלום לקבל את ההצעה שלו? תשימו לב, תנסו רגע, להיכנס רגע טיפה לפסיכולוגיית מעמקים. מה הוא אומר לו בעצם כל הזמן? הרי יש לו הצעה, הוא אומר לו, שמע, נראה לי יותר יעיל, מה? לבוא כולם, לא לבוא מעט. אבל הוא, לפחות במשך 4 פסוקים, משבח את דוד, מספר לאבשלום, שמע, אתה יודע, אבא שלך. אבא, גיבור, איש חיל, ליבו כלב האריה, המשימס, דוב שקול, הוא נכבה באחד הפחתים, הוא מספר לאבשלום מי זה אבא שלו. הוא אומר לו, אתה באמת רוצה למרוד באבא הזה? לא כדאי לך להיות. מה? המשך שלו? עכשיו, מה הוא מזכיר לו? איזה חיות מזכורת כאן? דוב והאריה, איפה אתם מכירים את החיות האלה? גם את הארי, גם את הדוב, היכה עבדך, והיה הפלישתי הערי, לא זה כאחד מהם. הוא מחזיר את אבשלום, הנער, הילד, שעדיין לא נולד, בסדר, כי דוד עדיין היה רווק, אבל אז אבשלום, אבל הוא מחזיר את אבשלום לסיפור הגדול שממנו התחיל דוד, הקרב עם גוליאת, והאריה, והדוב, ואז כאילו הוא בעצם מחזיר את אבשלום להיות ילד, שמסתכל על אבא בהערצה. הוא אומר, כן, כן, נכון, זה אבא שלי, זה אבא שלי הגיבור. לאבא שלי המלך וזה, אני רוצה להמשיך אותו, אני לא רוצה להרוג אותו. בסדר? זה האומנות של חושי, תקראו את הפסוקים. קודם כל הוא לא אומר, אך תופל טוב, הפעם, תמיד הוא צדק הפעם. אז כאילו הוא מצמצם את הטעות של אך תופל. אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, גיבורים המה, מראי נפש, דוב שקול, איש מלחמה, כמה תארים, הוא מתאר את דוד. לא ילין את העם, הוא יודע מה זה קרב. נכבה באחת הפחתים, והיה כן, והיה כנפול בהם בתחילה, כאילו הוא מתאר לו מה יקרה. הוא אומר לו, תקשיב, אתה תלך עם כל ה-12,000 האלה, והוא מכין לך איזה מערבים, מפלו עליך, ואמרו, הייתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלום, כאילו זהו, הלך עליך. וחוץ מזה, הוא גם בן חיל, אשר ליבו כלב האריה עם הסימס, ויודע כל ישראל כי גיבור אביך, ובנך אל אשר איתו. הוא מייצר אצל אבשלום את הגעגוע לאבא. כן, את הרצון להיות ההמשך של אבא. כן, אתה מי זה אבא שלך? דוד. זהו. זה מה שהוא עשה. ולכן, בתוך, זה קצת כמו תניה, נכון? בתוך אבשלום, המוח אומר מה? אחיתופל. הלב אומר מה? חושי. המוח אומר אחיתופל, רפן אותה. אחיתופל זה 100% צדק. אבל הלב אומר, אבל אני רוצה להיות כמו אבא. מה, אני ארוג את אבא שלי? איזה מין דבר זה? לכל בן, זה כמובן טרגדיה נוראה, לעמוד מול אביו, כמו שראינו בתחילת ספר שמואל, ששאול רוצה להרוג את יונתן, והם צריכים לבדות אותו, אבל פה הוא נותן לו מחמאות, ונותן לו כל מיני תיאורים, ששמים לגמרי את אבשלום במקום שהלב מנצח. כתוב אגב בתניא שמוח שליט על הלב, נכון? אבל פנימיות הלב שליט על המוח. מוח שליט על הלב זה כל מיני רצונות כאלה, זה אמר, אבל אם אדם יש לו איזה פנימיות הרצון, זה יותר מהמוח. בסדר? כן. אבל בכל אופן, עד רבה, אם קשה לך להחליט, אז תלך על בטוח. אני אומר, אם קשה לך להחליט, תלך על בטוח, תלך על בטוח, זה הכי תופן. טוב. ואדוני ציווה להפר את התת הכי תופן לטובה, ועבור אבי אדוני אליו שלום את הרע. טוב. היום מחושי על צדוק ולוויתר הכהנים, כזאת וכזאת יעץ הכי תופן את אבשלום. כן, את אבשלום ואת סקני ישראל וכזאת וכזאת יעצתי אני ואתה שתחום מירה ואגידו לדוד למור אל תלן עלי בערבות המדבר וגם עבור תעבור פן יבולן המלך בכל העם אשר איתו. כלומר חושב אומר, אני נראה לי שהוא קיבל את העצה שלו ואי אפשר עוד בטוח, אז צריך להחמיר, אולי הוא כן יקבל את העצה של אחיתופל. אז תגידו לו שומר יעבור את הירדן, ויונתן ואחימץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו ויגידו למלך דוד כי לא יוכלו להיראות לבוא העירה, וירא אותם נער ויגד לאבשלום וילכו שניהם מהרה ויבואו אל בית, כלומר הם יתגלו, כמעט תתפסו בדרך להצלה דוד, ויבואו אל בית איש ובחורים ולא באר בחצרו וירדו שם, ותיקח האישה ותפרוס את המסך על פני הבאר ותשטח עליו את הריפות ולא נודע הדבר, כן, אז זה ממש כמעט תתפסו, ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה ואומרו, היה אחי מעצו יונתן, ותאמר להם האישה, והוא מיכל המים, ויבקשו למצור וישובו ירושלים. ויחל לכתם מעלו מהבאר וילכו ויגידו, כלומר צריכים למסור את הנפש כדי להגיד לדוד, ויגידו למלך דוד, ויאמרו אל דוד, קומו ועברו מהרה את המים, מה? לא, לא, אני לא מכיר. סתכל בדעת מקרא, אולי יש שם. כי ככה יעץ עליכם הכי טוב. יקום דוד וכל העם אשר איתו, ויעברו את הירדן הדור הבוקר, עד אחד לא נעדר, אשר לא עבר את הירדן, והכי טוב אל רע, כי לא נעשתה עצתו. ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו ולירו, ויצב אל ביתו ויחנק, יתאבד. וימות ויקבר בקבר אביו. כן, הוא הבין, הוא הבין דבר מתוך דבר, והוא הבין שהמרד הזה הולך להיכשל, ודוד הולך לחזור, והראשון שהוא ינקום בו זה אחיתופל, והוא ידון אותו כמורד המלכות, וממילא גם יחרים לו את כל הרכוש, אז הוא עדיף לגמור את הסיפור בעצמו, וכו'. הוא כבר ראה מה קורה. ודוד בא מחניימה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו. ואת המסע בין יתר, שהוא גם כן אחיין של דוד, שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בין איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא על אביגייל בת נחש, אביגייל בת נחש זה אביגייל בת אישי, אחות צרויה, הם יואב, שהם שתיהם בעצם אחיות של דוד. ויחן ישראל אבשלום ארץ הגלעד. טוב, עכשיו מתדלקים את דוד, אני טיפה רץ, ויקב דוד בחנה, ושבים, רוגלים, משקה וספות, יוצא בחיטים וסורים וקמח, נותנים לו אוכל ודבש החמה וצרון שפות הבקר, הגישו דוד לעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ואפץ, עמי המדבר. יפה. עכשיו הגענו לפרק י"ח. הפרק הזה הוא פותח לפנינו המון המון, המון המון, נתן לנו המון המון תשובות לכל מיני שאלות. אנחנו עד עכשיו דמיינו את דוד, מה? נמלט, חסר אונים, חלש. ואבשלום וכל העם אשר איתו וכל זה. פתאום אנחנו קוראים את פרק י"ח. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. אז יש לו אוגדות. יש לו שרי אלפים, אז יש לו אוגדות, יש לו אלפים. נכון? אז מה ברחת? דוד ברח לא כי הוא היה חלש. ברח כי הוא הבין שאם הבן שלו מורד בו, איבד את זה. הוא איבד את המלכות, הוא הסכים לאבד את המלכות, למרות שהיה לו את האפשרות להחזיק אותה, יש לו שרי אלפים ושרי מאות. הוא ירד מהכיסא ברצון. הוא הבין. עכשיו הוא אומר, טוב, עכשיו יש פה איזו התמודדות, אבשלום בעלה, אני צריך להתמודד. אנחנו ננסה להבין, רבותיי, אל נכון, את הרעיון של דוד בהתמודדות מול אבשלום. תראו מה כתוב כאן. וישלח לי את העם שלישית ביד יואב, השלישית ביד אבשלום בן צרויה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. כלומר, הוא חילק את הכוח לשלוש, שלוש אוגדות כנראה, או שלוש חטיבות. ויאמר המלך אל העם, יצא יצא גם אני עמכם. אמרו לו, ויאמר העם, לא תצא. למה? כי זה בדיוק הייתה של אחיתופל. אם יהרגו אותך, אתה הלך על הכל. כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה כמונו 10,000, אתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. תשאר כאן ותעזור לנו בעיר. ויאמר עליהם המלך אשר איתה בעיניכם עשה, ויעמוד המלך אל יד השער וכל העם יצאו למאות ולאלפים. היה לו כוח צבאי גדול. אז למה נסוגותה? נסוגותי כי הבנתי שאני כבר לא מלך. עכשיו. עכשיו, אנחנו צריכים רגע להעמיק בפסוקים הבאים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי למור, לאט לי לנער לאבשלום, וכל העם שמעו בצבאות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק קשה ביותר. אנחנו שומע עלינו לנסות להבין אותו לעומקו. מה הולך כאן? מה הולך כאן? מה נסגר? שלום מורד בדוד. הולכים להיות פה קרב, ופתאום דוד, כשהוא, הלוחמים יוצאים, רואו אותם מול העיניים יוצאים, מאות ואלפים, הולכים להילחם, זה שהוא, בקשה קטנה, פתאום הוא לא מלך, פתאום הוא אבא, פתאום הוא איזה, אל תיגעו לי באבשלום. מה זה הערבוב הזה, בין האישי לבין הלאומי? אתה עכשיו מלך, יוצאים לי, נכון? הרי זה מה שיואב, אחרי זה יטען לקראתו, נכון? כשנודע לדוד, שאבשלום מת, אז הוא בוכה, ולא יוצא ללוחמים, ואז יואב בא אל המלך, ואני מדלג רגע לפרק הבא בכלל, ויבוא יואב אל המלך הבית, ואומר לו, ושתם את פני כל עבדיך, בפרק י' פסוק ו', הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את צונך ולסנוע את אוהביך, כי הגעת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו מתים, אז ישר בעיניך. כלומר, יואב טוען כלפי דוד, אתה התבלבלת. אתה מערבב, אתה כאילו פתאום שכחת שאתה מלך, ואתה פה, ואתה כאילו עכשיו אבא, מה זה הדבר הזה? הבקשה של דוד נראית לא לגיטימית בעליל, וזה מאוד מוזר, כי כבר חשבתם שהוא יצא מהלופ הזה, שמתערבב לו כאילו כרגע אנחנו מאוד מאוד מבינים את יואב, שמה עשה? הרג את אבשלום, נכון? הרג אותו, נכון? בואו נקרא את זה, נקרא את זה רגע עוד כמה פסוקים, ויצא עם השדה לקראת ישראל בתי המלחמה ביער אפרים, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותישה מגפה גדולה, ביום ההוא 20 א', ותישה המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם, אשר אכלה אחר ביום ההוא, ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת שבח האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותם בין שמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר, ויער איש אחד ויגד ליואב, ואומר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה, ואומר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית מדוע לי, כי תשמע ארצה, למה לא הרגת אותו ועליי, לתת לך 10 כסף וחגורה אחת, הייתי משפר אותך. ואומר האיש אל יואב, לא, ולו אנוכי שוקע על כפיי 1,000 כסף, לא ישלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מבנר ואבשלום. לא, אני לא מוכן. או עשיתי שקר בנפשי, או בנפש של המלך, שקר וכל דבר לא יקחד מן המלך, ואתה תצא מנגד. ואומר יואב, לא כן אוכל לפניך, אין לי זמן לשכנע אותך, זוז, ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסובו 10 נערים נוסק ליואב, ויקו את אבשלום וימיתו. עכשיו אני אומר, על פניו זה נראה שיואב צודק. שימו לב לדבר מאוד מעניין בפרק הזה, ורק כך, לדעתי, אפשר יהיה להבין את התוכנית של דוד. לכל אורך הפרק, דוד לא נקרא אפילו פעם אחת בשמו הפרטי, והוא נקרא רק המלך. כלומר, בשונה מאיך שאנחנו מבינים, כשדוד אומר, לאט לי לנער לאבשלום, מדבר כאילו האבא, הוא פתאום שכח שהוא מלך, ועכשיו האבא שדואג לבן שלו, הכתוב דואג להגיד לנו לא, לא, מי שדיבר כאן זה המלך, זה לא האבא. מה הכוונה? תראו, בואו ננסה רגע להבין את זה. אם יש פרויקט מרכזי אחד שדוד היה עסוק בו כל ימי מלכותו, זה הפרויקט של איחוד עם ישראל ומניעת מלחמת אחים. מה הוא לא עשה כדי שדבר כזה יקרה? נכון, מול שאול. שאול רדף אותו, וזהו, מה הוא לא עשה, מפה, משם, כדי שלא יהיה מצב שבתוך עם ישראל שמלחמת אחים, אנחנו למודי סבל ולמודי צער מפילגש בגבעה, מהמלחמות של יפתח עם בני אפרים, 42,000 הרוגים, מפילגש בגבעה, 24,000 הרוגים. אסון, אסון, אסון. זה מה שדוד עושה כל הזמן. ועכשיו, אולי כחלק מן הקריסה הכוללת, הולכת להיות מלחמת אחים, האמירה שלי היא כזאת, מנהיג שבתקופתו קרתה מלחמת אחים הוא מנהיג שנכשל, זה בכלל לא משנה מי התחיל, זה בכלל לא משנה מי השם. אם בתקופתך קרתה מלחמת אחים, נכשלת. ולכן מנחם בגין שעשה הרבה דברים חשובים בחיים שלו, היה ראש מחתרת האצ"ל, מפקד האצ"ל, והיה ראש ממשלה, ועשה, הפציץ את הכור בעיראק, ועשה הסכם שלום עם מצרים, למי שחושב שזה, למאן דאמר שזה דבר טוב, וכו' וכו'. מה שכתוב בבית מורשת מנחם בגין בכניסה, מלחמת אחים לעולם לא. הם בחרו להבליט דווקא את הפעולה שלו, את ההחלטה שלו באלטלנה, לא לראות בחזרה על על התותח הקדוש, מה שנקרא, על מי שירה עליו. כן, זה המתחים, זה מפרק את הכל מבפנים. מה שדוד מנסה לעשות, הוא כבר מבין דרך חושי שיש אצל אבשלום בלב, מה? צד שרוצה מה? להיות המשך ולא למרוד. לכן הוא לא אומר תשאירו אותו בחיים. הוא אומר לאט לי לנער לאבשלום. כלומר, אומר דוד את הדבר הבא. אם אנחנו נבוא בכוח גדול מאוד, אבשלום יראה שיש איתי צבא גדול ומסודר, ותקלות קורות בכוחות קטנים, כמו הבריכה בגבעון, בוא נעשה את זה, פתאום זה יתפתח למלחמה, אבל אם יבוא איזה מסה, מה קורה? מה קורה כשבאה המסה? אוקיי. כאילו, אני חשבתי שדוד לא מאורגן, דוד הוא לבד, דוד פה, דוד שם, פתאום אבשלום יראה מה? כוח צבאי גדול, מאורגן, מסודר. אז הוא יגיד, אוקיי, אלו, אתם יודעים מה? בעצם לא, בעצם לא. המסה מונעת אלימות. המסה, אם יש שוטר אחד, אז יתנפלו עליו, אבל אם מגיע גדוד שוטרים, נצא, אז אני צריך להתעסק פה, אז יש פה כוח גדול, אני, כשיש לך ריכוז של כוח, זה דווקא מונע אלימות, מונע. המטרה של דוד, מה שהכתוב כאן מדגיש, שהוא סופר אותם לשרי אלפים ולשרי מאות, והוא מפקיד את זה, זה לייצר תמונת עולם של כוח גדול, בסדר? והוא אומר ליואב, לאט, אל תמהר ישר להתחיל מלחמה. לאט, לנער לאבשלום, אין הכוונה. אין הכוונה לרחם עליו, אלא שלח לו, שליחים, תקשיב, בוא, אתה רואה את המצב, בוא, אנחנו, יהיה לך קשה מאוד לנצח אותנו. אבל לך על הזמן, בוא. כלומר, דוד שולח את יואב, אבישי ואיתי, עם כוח מסיבי, ומבקש מהם, תעשו תהליך איתי, שלדעתי ימנע את המלחמה. ימנע אותה. בסדר? בפועל, מה קרה? בפועל, קרה שיבוש חמור, בעצם קלקל את כל התוכנית של דוד. מה? לא יואב. לא. במקום שהמלחמה תתנהל, הרי איפה דוד נמצא כרגע? בעבר הירדן, נכון? הוא עבר את הירדן. אבשלום בא עם כל ישראל, עם מי שאיתו, אל האזור הזה, אז זה בקעת הירדן בעצם, שלנו. בקעת הירדן, צריך כמה זמן להכיר את המפה, זה אזור פתוח. אתה יכול לראות מסות, אתה יכול לראות... תנסו רגע להיזכר בקרב של דוד וגוליאת בעמק האלה, בתל הזקה. מספיק שפלישתים בתל סוחו, וישראל בתל הזקה, וכולם למטה, אתה רואה את הכוח. אז בעצם, יש שם... ואז המסה יכולה לעבוד. אבל משום מה, משהו השתבש, הרי הקרב, המלחמה, היא ממלכת אי-הוודאות, והקרב, במקום להתנהל באזור בקעת הירדן, בחלק המזרחי או המערבי, הוא כנראה מתנהל באיזה מקום, כאילו, יואב, ברור שיואב, מיד פותח בקרב, והוא הרבה יותר מנוסה מאבשלום ומשר הצבא שלו וכל זה, ולכן מיד אבשלום וכוחותיו מתחילים לסגת, ונכנסים לאן? יער אפרים, רבותיי, יער אפרים זה היה היער הכי גדול בארץ ישראל, הטורקים הרגו, הרסו אותו. אבל זה היה היער הכי גדול, היער שבעצם היה על גב ההר, היער הכי הכי גדול, וברגע שאתה בתוך יער, אז זהו, יש אובדן שליטה על הכוח. אין פקודות, אין שום דבר, הוא מתפצל, זה נהיה חוליות, כיתות, חצי מחלקה פה, רבע מחלקה שם, הכל נהיה ספורדי, ולכן מה הכתוב אומר? שעיקר ההרוגים היו ממה? מגפה גדולה, ותשע מלחמה נפוץ את הפני כל הארץ, אובדן שליטה, וירב היער לאכול בעם, אשר אכלה אחר ביום ההוא. כלומר, התוכנית של דוד קרסה, בגלל שיואב הזדרז במלחמה, ודחק את אבשלום אחורה, ועכשיו היה הקרה מתנהל בכלל בתוך היער, ובתוך היער אין שום אפקט לגודלו של הכוח, כי הכוח מפוזר, אתה לא רואה שום דבר. בתוך היער הזה גם אבשלום מסתבך ויואב הורג אותו. הייתה לדוד תוכנית מבצעית, הוא לא ביקש רחמים על אבשלום, תרחם על הילד שלי וזה, הוא שכח שהוא מלך. המלך, 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 המלך אומר, אני בתור מלך, התפקיד שלי זה לעשות את המקסימום שלא תהיה כאן מלחמת אחים. איך? נבוא בכוח מסיבי, גדול, הם יראו שאין להם סיכוי, הם יראו את זה בעיניים, הם יורידו את החרב. אני כבר יודע שהלב של אבשלום בכל מקרה נוטה, יש לו נטייה, במיוחד שעכשיו אחיתופל לא בגזרה. אבל יואב לא שמע בקול דוד, לא שמע, הזדרז לפתוח המלחמה, עם הזה יואב, כוח עצום, יחד עם אבישי ועם איתי, ברור שהם, אבשלום מיד נסוג, יש לו, אין לו את הניסיון בכלל, ועכשיו הקרב עובר להתנהל בתוך היער, ובתוך היער, זהו, זה כבר עבוד. ועכשיו גם יואב, מלחמה, לא הולך, זה הורג את אבשלום. הבכי שדוד בוכה על אבשלום בפרק בהמשך, הוא לא רק בכי של דוד על הבן שלו, סתם גם על הבן שלו, זה בכי לדעתי, הקטנה, על כך שדוד, שכל חייו הוקדשו למשימה הנעלה הזאת, לחבר את בית ישראל לבית אחד, אצלו בקדנציה מלחמת אחים, 20,000 הרוגים. לא בקדנציה. עבוד, כאילו, זה מרגיש לו סון. והוא ניסה למנוע את זה בכל כוחו. לא הצליח. עוד חוסר הצלחה. ויומר יואב לו, כן אוכילה לפניך, ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב שלו דרך, ויסוב בעשר וכו', ויתקע יואב השופר, וישוב העם, ירדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום, וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציעו על הגב מאוד, וכל ישראל נסו איש לא עליו, ואבשלום לקח לו ויצא לו בכלל, ומצאת את אשר בן המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא ליד אבשלום, עד היום הזה. תגובת דוד למות אבשלום, ואת הציפייה שלו וכו', ועוד השלכות כאלה ואחרות, נראה כבר בעזרת השם, בשבוע הבא, חזק וברוך.